שלום לכולם ומועדים לשמחה ושעה טובה. אנחנו ביום הגדול והקדוש חי תשרי תשפ"ד, הילולת רבנו נחמן נובע, מקור חוכמה, שמחה ואמונה, רבנו נחמן בפייגה מברסלב, זכותו מגינה עלינו. אז למרות כל המניעות והסמכות שככה קצת מקשות על הקלטת השיעורים, בכל זאת אני עכשיו יושב בסוכה, אז יכול להיות שהסאונד יהיה פחות מוצלח מכרגיל, אבל, וגם הגרון קצת מקורה בעקבות השינה בסוכה, אבל בכל זאת נתגבר על כל המניעות ונשתדל לעיין בשאלת יסוד אחת משמעותית ומהותית מאוד, מהו החידוש הגדול של רבנו נחמן מברסלב זכותו מגן עלינו. וכמובן ירצי בפצותי שיח להשחיל, כן, מי אני ומה חיי שאכלת פה הגדרות וחידושים וציונים לגבי החידושים של רבנו, שבאמת באמת קשה לא רק להבין את תורתו, אלא להבין גודל תורתו ועומק השורש שמשם זה נובע. וצריך לדעת שבכלל רבנו אין כמעט סיפורי צדיקים, עוד בכלל והוא התנגד לכל מיני סיפורים מופתיים וסיפורים עליו, כמעט ואין. מה שכן ומאוד מאוד עזר לי, כמי שמאוד אוהב סיפורים, מאוד עזר לי להתקרב לרבנו בצעירותי, זה הסיפורי חסידים. לא סיפור של חסידים עליו, אלא סיפורי החסידים שלו לאורך כל הדורות, כי בגלל שאחרי רבנו אין עוד אדמו"רים, גם רבי נתן שהוא ממשיך את דרכו, אבל הוא לא האדמו"ר השני מברסלב, הוא רבי נתן, זה משהו אחר. אז בעצם כל אחד לכל הדורות הוא היה חסיד של רבנו, חסיד רבי נחמן מברסלב, יש אפילו בפתח תקווה, כן, עיר הקודש, יש רחוב שנקרא רחוב שאול חרנם. חרנם זה ראשי תיבות, מה זה ראשי תיבות של שם המשפחה חרנם? חסיד רבי נחמן מברסלב, כן, זה תואר כבוד, חסיד רבי נחמן מברסלב. ויש הרבה חסידים שכל אחד מהם התקרב לרבנו בדרך אחרת, רובם לא נולדו ברסלברים, עד היום בדורנו, יש לו גם לא מעט חברים כאלה, שהם חסידי רבנו שלא נולדו ככה, וכל אחד בסיפור ההתקרבות שלו. אחד יחיד ומיוחד שבהם זה רבי יצחק ברייטר, השם ייקום דמו, שהוא היה חסיד של רב צדוק הכהן מלובלין. הוא ישב בבית מדרשו רב צדוק מלובלין, וגם לאחר פטירתו, הוא היה עדיין אברך צעיר, והוא ישב בספרייה הגדולה, בית המדרש של רב צדוק הכהן מלובלין, והתחיל ללמוד ליקוטי מוהר"ן, כידוע רבי צדוק מלובלין היה מאוד מקושר לחכמים מברסלב, דרך הספר עלים לתרופה, המכתבים של רבי נתן, של מוהר"ן, אתם לא רבי יצחק, ככה הוא התקרב, והרבה, כפי שדיברנו בשיעורים בשנים עברו, הרבה מהתורות של רבי צדוק מבוססות על תורת ברסלב. ורבי יצחק ברייטר מאוד התרשם מספר ליקוטי מוהר"ן, והוא שלח מכתב, הוא מבין שהחסידים נמצאים באומן, שם מנוחתו כבוד של רבי נחמן, אז הוא שלח מכתב לאומן, אבל הוא לא יקח באומן, הוא רק ידע שיש שם חנות ספרים. אז הוא שלח מכתב לחנות הספרים באומן, קוראים לו רבי יצחק, חסיד גר בלובלין, בפולניה, והוא מבקש שישלחו לו את כל הספרים של ברסלב, כי הוא רוצה להתקרב לתורת ברסלב. והמכתב הזה הגיע לחנות הספרים בברסלב, והמוכר לא ידע מה לעשות, שם את זה בקרן זווית, איזשהו פינה, עד שהגיע לחנות רב גצל, אחד מהחסידים המיוחדים של ברסלב, ואז המוכר ראה לו את המכתב הזה, ורב גצל מאוד מאוד התרגש, הוא הלך לקלויז עם המכתב וסיפר שם לכל החברה הקדישה, לכל האריות שעבדו באומן, ישבו על התורה והעבודה, על החסיד המסכן שנמצא בפולניה שרוצה להתקרב לאור האורות רבנו ולא יכול כי אין לו ספרים. ואז הם שלחו לו מכתב מרבי חיזוקים, ושלחו לו סט של כל ספרי רבנו ומוהר"נת, ורבי יצחק ברייטר החזיר מאות ואלפים אנשים בתשובה וקירב אותם לעבודת ברסלב בפולין. הוא עוד הספיק לנסוע לאומן, החל מתרס"ז, ובעצם ממלחמת העולם הראשונה שכבר לא היה אפשר לנסוע לאומן בגלל המלחמות, אז הוא בעצם הנהיג את הקיבוץ בישיבת חכמי לובלין, עד שהוא נרצח בטרבלינקה. לימים ששאלו אותו מה השפיע עליו להתקרב לברסלב, אז הוא אמר שהמכתב שכתב לו רבי שמשון ברסקי, רבי שמשון ברסקי היה נין של רבי נחמן מברסלב, נין או בן של נין של רבי נחמן מברסלב, ממש מצאצאים ישירים של רבנו, והוא כתב לרבי יצחק ברייטר חיזוק שהלך איתו מאוד חזק, ואמר לו, אני מצטט, אם יזכה לבוא למחננו יבחין בין האמת לשקר. ועכשיו נלמד באמת למה, מדוע יש בכוחה של תורת רבנו להביא את האדם עד כדי כך שהוא יודע להבחין בין האמת והשקר. יש פה לימוד זכות גדול על העובדה שאנשים טועים ונוטים לשקר ורק מחמת הערבוב של הטוב ורע, כפי שמסביר הרמב״ם במורה נבוכים בהתחלה, שלפני חטא את הדעת טוב ורע לא היה ערבוב, הכל היה אמת ושקר, היה מאוד מאוד ברור. ובעקבות חטא הדעת טוב ורע אז נוצר כל הערבוב, ואז יש כבר טוב ורע, זה אין שום דבר אבסולוטי, אבל לפני כן הכל היה ברור ומובחן. הבריח התיכון של הלימוד היום זה סביב תורה אחת מליקוטי מוהר"ן. עסקנו בה בשיעור ללג בעומר לפני שנה וחצי, שנתיים, לפני שנה וחצי, אבל אז המוקד היה בלימוד הזוהר. היום אני רוצה להתבונן באותה תורה שהדגש הוא לא יהיה הזוהר, גם נעסוק בזוהר הקדוש כמובן, כי רשב"י ורבנו נדבר על הקשר הנשמתי ביניהם, אבל בעיקר סביב המקום של ליקוטי מוהר"ן. אז נעסוק היום בתורה אחת בליקוטי מוהר"ן, תורה קצרה יחסית אבל עמוקה מאוד, וננסה לאט לאט לחשוף טפח מהסודות, מהעומקים של פנימיות התורה, שרבנו נחמן מברסלב, זכותו מגן עלינו, הטמין בתורה הזו. לתורה הזו אין אות משלה, תורה א', תורה ב' בליקוטי מוהר"ן, אלא בעצם מסוג של הקדמה, ואולי אפשר אני יכול להתיימר ולומר שזה בעצם מבוא לתורת רבנו. ורק אחרי התורה הזו מתחיל בעצם באופן נשמי ליקוטי מוהר"ן, אנחנו חזו, כן, אשרי תמימי דרך, עם תורה א'. אז השיעור הזה מבוסס על פירוש הנפלא שנקרא עוטי אור, פירוש הליקוטי מוהר"ן בהוצאת אבן השתייה, מפי הרב החסיד המקובל רבי אליהו עטי, אבנה של קדושים. ונלמד את התורה בבקיאות קודם כל, ואחרי זה נצלול פנימה, כמו שלימד אותנו רבי, להיות בקיא ברצו, בקיא בשוב, ואדם צריך שלו שני סדרים, גם לימוד בקיאות וגם לימוד עיון בתורות רבנו. אז אני מקריא ליקוטי מוהר"ן את ההקדמה. הקדמה של כתב אותה מוהר"נת, רבי נתן, הסופר המובהק, תלמידו של רבנו. כותב כך, מתוך ההקדמה לליקוטי מוהר"ן. לכו חזו מפעלות אדוני, התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי, זיכרונו לברכה. רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל, על ידו כמובן דברי רבותינו חכמים לברכה, במסכת שבת דף קל"ח עמוד ב'. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח, שנאמר כי לא תשכח מזרעו. וחבר בזוהר פרשת נשוא, בהי חיבור הדי הוא ספר הזוהר, יפקו מגלותה. כלומר, בזה החיבור שהוא ספר הזוהר, יצאו מן הגלות. אומר רבי נתן, ואתה בוא רוב ואהבה נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי על עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפיזרו, כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל, כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דייקה, אלו מפי זרעו של זה בעצמו, שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרעו של יוחאי, שמרומז בזה הפסוק, בסופי תיבות כנ"ל, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשכח התורה, כי בזוהר די פקול מן גלות הכנ"ל. ודע שסוד רבי שמעון בעצמו אומר את פסוק אחר, כי דע כי התן לקדוש רבי שמעון בן הוא בחינה בדניאל עיר וקדיש מלשמי אנכית, עיר וקדיש מלשמי אנכית, ראשי תיבות שמעון וכולי. ועכשיו יש את ההשמטה, שאומר רבי נתן, ההשמטה חשובה. ועכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, שאפילו העיר וקדיש מלשמי אנכית, גם כן צריך לקבל משם. גם כבר נשמע שאמר על עצמו רבי נחמן שהוא נער המטמא מכל הכתמים. יש פה בהשמטה משהו חשוב. אומר רבי נתן שרבי נחמן, רבנו, הוא לא רק ההמשך של רשב"י, אלא עכשיו אפילו העיר וקדיש מנשמה אנכית, אפילו הרשב"י צריך לקבל מהשורש של רבנו. ואני אומר, אני מדגיש, זה התורה הזו, רבי נתן ממקם אותה בסוף ההקדמה שלו. דווקא לפני תורה, א', עוד לא למדנו את התורה, מה נעסוק בה יותר בפנים, והוא לא שם אותה כחלק מהסדר האינטגרלי, הסדר הכרונולוגי של התורות בליקוטי מוהר"ן. אז מה ההקדמה לתורה הזו, שהיא בעצם ההקדמה, התורה שמקדימה את ליקוטי מוהר"ן? מה הרקע? על זה נקרא בחיי מוהר"ן. בחיי מוהר"ן שכתב רבי נתן, סוג של ביוגרפיה על החיים של רבנו, הוא מביא שם הרבה מהסיפורים שהקדימו, שקדמו רקע לתורות בליקוטי מוהר"ן. אז בחיי מוהר"ן, קפ"ט, אומר ככה, מקור ב', כשנסעתי עמו לאומן בסוף ימיו ודיבר עמי על העגלה דברי תנחומין, כמה שיחות נאות קדושות מאוד, המחיין את הנפש מאוד. והבנתי מדבריו הקדושים גודל הרחמנות של השם יתברך. וסוף כל סוף יגלה השם יתברך האמת ויטיב אחריתנו. אז עניתי ואמרתי לפניו בהתעוררות הלב, אף על פי כן, השם יתברך יגמור כרצונו. השיב לי בלשון תמיהה, מהו זה שאתה אומר שהשם יתברך יגמור? הלא השם יתברך תמיד גומר, בידיש וסי זרווסט אוי פירין, גוט פירטומיד אויס. שאני לא מבין מה זה אומר, אבל זה מה שזה אומר. בדרך בעת נסיעתו לאומן ענה ואמר, אף על פי כן השם יתברך עוזר לישראל תמיד, ואין הדור יתום. וכמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כשאמר איזה תנא עתידה התורה שתשתכח מישראל, ענה רבי שמעון ואמר עליו, כי בזוהר די פקול מן גלותה, כי לא תשכח מפי זרעו. ועל כן אמר, עמד עצמו על זה הפסוק, בגלל סוד הנקפץ לקוטי א' בתחילתו, עיין שם מגדולת רבי שמעון בר יוחאי, עניתי ואמרתי לו, רבי שמעון יש לו גם כן בוודאי הנאה מזה, היינו מזה החידוש הנפלא, השיב הן, אחר כך ענה ואמר רבי שמעון בעצמו עניין אחר, כי רבי שמעון הוא עיר וקדיש מן שמאי אנכית, כנדבס שם ועכשיו יש נחן הובע מקור חוכמה וכולי, וגם כבר נשמע שאמר על עצמו שהוא נהר המתאר מכל הכתמים. התורה שנלמד עכשיו אומר אותה רבנו בתאריך ד' אייר ה' אלפים ת' קוף עין, כלומר זה 1810, בדיוק בשעה שהוא יושב על העגלה שממנה הוא יוצא מברסלב לעיר אומן. אנחנו מדברים על 5 חודשים לפני הסתלקותו של רבנו בחי בתשרי ת' קוף עין א', בסוף אוקטובר 1810, שאנחנו יודעים שבעצם רבנו יוצא מברסלב בכוונה לאומן כדי למות שם, כדי להיקבר שם. אז עכשיו נתחיל בעזרת השם לנתח את התורה הפלאית הזו, שאותה רבנו אומר בשעה שהוא עוזב את מקום מגוריו, שעל שמו הוא נקרא ברסלב, והוא יודע שהוא הולך לאומן למקום הסתלקותו. על דרך הרמז, לכו חזו מפעלות השם, זה בגימטריה 703, שזה בדיוק הגימטריה שמעון בר יוחאי, וזה פשט. אגב, גם ליקוטי מוהר"ן בגימטריה 466, כמו גימטריה שמעון. ונרחיב על הקשר ביניהם בהמשך. אז עכשיו בואו נתחיל להיעל בתורת לכו חזו שקראנו אותה. התורה מתחילה כדרכו של רבנו בביאור פסוק מתהילים, מתהילים פרק מ"ו מקור ג', לכו חזו מפעלות אדוני, אשר שם שמות בארץ. על הפסוק הזה הגמרא בברכות דף ז' עמוד ב' דורשת, מינה לן דשם הגרים, מיני לנו שהשם גורם במשפיע על האדם. אמר רבי אליעזר דאמר קרא לכו חזו מפעלות אדוני אשר שם שמות בארץ. אל תקרא שמות אלא שמות, אשר שם שמות בארץ. ואכן בתורה הזו רבנו דורש את השם יוחאי, שנרמז בפסוק כי לא תשאר הפיזור, אין לו סופי תיבות יוחאי. וגם את השם שמעון, עיר וקדיש מן שמאי אנכית, ראשי תיבות בחילוף, שמעון. אבל בהשמטות לתורה נרמז השם נחמן, שנרמז בראשי תיבות, נחן נובע מקור חוכמה. עכשיו נשים לב שרבנו מכנה את רשב"י בתור לא רבי שמעון בר יוחאי כמקובל, אלא רבי שמעון בן, עם נון, לא בר, עם ריש, בן יוחאי. ומוזר. אז בשיח ספרי קודש, רבי יצחק בנדר מציין לדברי הרב מיצ'רין, רבי נחמן מיצ'רין, בדור השלישי נכנס לברסלב, התלמיד של רבי נתן, שבו אומר שזה לא סתם, צריך לדייק. ולכן הוא אומר, שמעון בן יוחאי, גימטריה 553, 553, ולכן זה לא שמעון בר יוחאי, אלא שמעון בן יוחאי, כי שמעון בן יוחאי, גימטריה 553, זו הגימטריה של נחמן בן שמחה, וזה פשט גדול. אז עכשיו נראה דברי הגמרא שרבנו מזכיר אותה, שהיא בעצם הגוף המרכזי של התורה הזו. ובעקבות הגמרא הזו נשאל כמה שאלות שיעזרו לנו לעיין בתורה. אני מקריא מקור ה', מסכת שבת בבבלי, דף קל"ח עמוד ב'. דנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה התורה שתשתכח מישראל, שנאמר הנה ימים באים נאום אדוני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר אדוני. וכתיב, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, ישתתו לפגש את דבר אדוני ולא ימצאו. אומרת הגמרא, דבר השם זו הלכה. תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח, דילגתי בו, כן? שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, אלא מה אני מקיים ישתתו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה או משנה ברורה במקום אחד. ועכשיו נשאל על זה כמה וכמה שאלות, 5 שאלות. שאלה ראשונה, למה חז"ל אמרו שהתורה תשתכח מישראל? זה לא יכול להיות, הרי חיות כל העולם זה התורה הקדושה. ממילא, איך תשתכח תורה מישראל? שאלה שנייה, כיצד רשב"י מעז לחלוק לחכמי כרם ביבנה, שהיו 2 דורות לפניו, והרי כולם שם בכרם הסכימו שהתורה תשתכח מישראל? שאלה שלישית, רבנו כותב שרשב"י הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. מה הפירוש, מה הביאור של התוספת על ידו? מה גם לא כתוב בגמרא שרשב"י הבטיח את זה, אז למה רבי נחמן מוסיף את ההבטחה הזו? הרי מה רשב"י אמר? חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, אין פה שום הבטחה. שאלה רביעית, דברי הזוהר הקדוש שמביא רבנו בהאי חיבור הדיו ספר הזוהר, יפקול מגלותה מרחמי, לכאורה אין פה שום ראייה לדברי רשב"י ביחס לשכחת התורה. אלא רק אמירה שהגאולה תבוא על ידי ספר הזוהר הקדוש. השאלה החמישית והאחרונה, גם אם בכל אופן ישנה איזשהו ראייה מדברי הזוהר הקדוש על שכחת התורה, אם כן, איזה עוד תוספת יש בגמרא שדורשת את הפסוק? ועכשיו נתחיל לראות את דברי רבנו, וכמובן באופן לא מפתיע, כל הקושיות יתורצו, בעזרת השם. אז כותב רבנו בתורה, ואתה בו רב ואבן, לפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה, כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו, על זה הפסוק, כי לא תשכח מפיזרו. לכאורה יש פה קושי, קשה לומר שרשב"י צריך לסמוך את עצמו על הפסוק הזה דווקא, כי דווקא מה? דווקא בו כתוב החידוש, שלא תשכח מפיזרו. וכדי להבין את הביאור, הוא צריך להודות שדברי חז"ל הם באמת קשים. מה האהבה אמינא של התנאים בגמרא, בכרם ביבנה, שהתורה תשתכח מישראל? עכשיו, למרות שהם נסמכים על דרשות של הפסוקים, הרי הם ידעו טוב מאיתנו שהעולם אין לו חיות, הוא לא יכול להתקיים בלי התורה. אז ממילא כל הפסוקים שהם דרשו בגמרא על השיטוט ובקשת השם, לבקשו השם ולא ימצא, כמו שרשב"י פירש, הכוונה יהיה תורה, אבל הם לא ימצאו הלכה ברורה, משנה ברורה במקום אחד. ואם כן רשב"י בכלל לא צריך את הדרשה מהפסוק, כי לא שכח מפיזרו. כי גם בלי הדרשה הזו ברור שהתורה לא תשתכח מישראל. אלא ודאי חייבים לומר שרשב"י רומז לנו בעצם שעל ידי זרעו של יוחאי הרמוז בפסוק הזה לא תשתכח התורה מישראל. ועדיין צריך ביאור מדוע רבנן בכל זאת סברו שהתורה כן תשתכח מישראל. לשם כך נראית הגמרא בבא מציעא, דף פ"א עמוד א'. אומרת הגמרא מקרובה ולפניכם, רבי זירא כיסה לי כלערא דישראל, כאשר רבי זירא עלה לארץ ישראל, יתיב מאה תעניתא, היה מתענה מאה תעניות, למה דלשתכח גמרא בבלעה מיני, כאיכי דלא נתראה, כדי שהוא ישכח את הלימוד, את התלמוד, הגמרא הבבלי, כדי שהלימוד הבבלי לא יפריע לו לקבל את התורה של ארץ ישראל. כלומר, רבי זירא מתענה מאה תעניות כדי לשכוח את דרך לימודו כשיטת הבבלים, כדי שזה לא יפה להיות כלי קיבול לתורת ארץ ישראל של רבי יוחנן. אז מכך נימד קל וחומר, אם ישנו הבדל כל כך גדול בין תורת בבל לתורת ארץ ישראל, עד כדי כך שרבי זירא צריך להתענות ולשכוח את כל תורת בבל, אז קל וחומר, ולא שלא אפילו לומר בן בנו של קל וחומר, שעל אחת כמה וכמה 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 שישנו הבדל תאומי בין התורה שלנו לבין תורתו של משיח צדקנו, עליו, עליה נאמר שהיא תורה דעתיק הסתימה, של עתיק הסתום, הבחינות הכי גבוהות. ואם כן, מן הראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה איתנו חסד גדול וישכיח מאיתנו את כל תורת הגלות שלמדנו מקודם. על מנת שהתורה הזו של הגלות לא תטריד אותנו ותפריע לנו לקבל את התורה של משיח צדקנו. וזה הטעם לדברי חז"ל בכרם ביבנה, למה צריך את שכחת התורה. כלומר, כוונת הדרשה שלהם זה לא אוי גייוולד כמה הדור ירד, פעם, כן, הישיבה נהרסת ברוך השם, לא, אלא זה דרשה לטובה ולברכה. בעזרת השם, הלוואי והתורה תשתכח מישראל, אבל זה חסד אלוקי, כדי שנוכל לקבל את התורה האלה שמשיח ימיך המשיח. כמו שרבי זירא שכח תורת בבל כדי שיקליל את תורת ארץ ישראל. אז פה עולה השאלה מלאה, אז למה רשב"י? למה אתה יכול לקחת מכרם ביבנה? זה טוב. אלא פה נכנס הדיוק בדברי רבנו, שאומר דווקא על ידו, דווקא על ידו של רשב"י, לא יהיה צורך בשכחת התורה של הגלות. וממילא התורה לא תשתכח. עיקר הצורך בשכחת התורה, על פי מה שאמרנו, רבא מציע, שכל שכחת התורה זה צורך ולא הידרדרות, כדי שנהיה כלי קיבול, אז עיקר הצורך בשכחת התורה זה כדי לאפשר לנו לקבל את התורה החדשה, שהיא כל כך שונה מהתורה המוכרת לנו. ההבדלים בין שני סוגי התורות הוא פשוט גדול מדי. כלומר, חסר הממוצע המחבר בין התורה של הגלות לתורה של המשיח, תורה של הגאולה. אבל אם יהיה לנו אלמנט ביניים, איזשהו ממוצע מחבר בין התורות של הגלות לתורות של המשיח, אז נוכל לקבל את התורה החדשה, מבלי שהתורה הישנה תטריד אותנו, תבלבל אותנו, וממילא תמנע מאיתנו את כלי קיבול לתורת המשיח. ואז לא יהיה צורך בשכחת התורה מישראל. אז פה תשאלו, מהו הממוצע המחבר בין תורת הגלות לתורת הגאולה? זהו שגילה רשב"י שבהאי חיבור עדי הוא ספר הזוהר יפקול מן גלותה. כלומר, בגלל הלימוד בספר הזוהר הקדוש, שהוא הזוהר ממוצע מחבר, אז יצאו מתורת הגלות, נצא כולנו בעזרת השם מהגלות עצמה, ולא יהיה צורך בשכחת התורה, כי הזוהר הקדוש הוא הממוצע המחבר בין תורת העולם הזה לתורתו של משיח. לכן רשב"י מבטיח שדווקא על ידו לא תשכח תורה מישראל, ואדרבה, בעקבות תורת הזוהר הקדוש יהיו לנו כלים נפלאים לקבל את תורתו של משיח. לאור החידוש הנפלא הזה נוכל ליישב את כל הקושיות, חמשת הקושיות שמנינו על הגמרא בשבת דף קל"ח לעיל. שאלה ראשונה, כוונת חז"ל בכרם ביבנה היא שהתורה אכן תשתכח מישראל, אבל זה בשביל ביאת המשיח, בשביל שנוכל להיות כלי קיבול לתורתו של המשיח. ממילא אין בשכחת התורה חיסרון שיביא למיתות העולם, שעולם יתמוטט, אלא אדרבה ואדרבה, רבה במלכות תליטתו, עמוד ב' אומרת, ביטולה הוא קיומה. שאלה שנייה, כוחו של רשב"י לחלוק על כל רבותיו היה נובע מזה גופה, שהוא ידע שעל ידו יתגלה ספר הזוהר הקדוש, שהוא הזוהר הקדוש ממוצע מחבר, ואז זה מייתר את הצורך בשכחת התורה כדי לקבל תורת המשיח. שאלה השלישית, לכן רבנו מוסיף על הגמרא את המילים על ידו, כי זהו עיקר כוחו של רשב"י לחלוק על חז"ל הרבנן ולומר שהתורה לא תשתכח מישראל בגלל שהזוהר הקדוש יתגלה על ידו. שאלה רביעית, וזו הראיה מלשון הזוהר הקדוש בחיברון די פקול מן גלותה לעניין שכחת התורה. כלומר, על ידי שנצא מן הגלות בזכות העיסוק בזוהר הקדוש, אז יהיה בידינו ממוצע מחבר בין התורות. והשאלה האחרונה, מה התשובה? וזהו הצורך בתוספת שהביא רבנו מלשון הזוהר הקדוש, והוא לא הסתפק רק בציטוט הגמרא בשבת דף קל"ח. כי בגמרא מבואה רק בדרך של מחלוקת באמצעות דרשות של פסוקים שונים. ורשב"י חלק על הדרשות של רבותיו באמצעות דרשה של פסוק אחר. אבל בגמרא לא מבואר מדוע התורה לא תשכח ואיך זה יקרה. אבל במה שרבנו מביא מהזוהר הקדוש באמצעות, שבאמצעותו יצאו מהגלות, והוא הזוהר הקדוש שמש ממוצע מחבר, ממילא לא יהיה צורך בשכחת התורה. אז עכשיו ננסה לעיין בעזרת השם בסיום של תורת לכו חזו, שמובאת בתור השמטה. אז ראינו עד עכשיו מה כוחו הגדול של הזוהר הקדוש, לא רק להוציא אותנו מהגלות, אלא גם להכשיר אותנו לגאולה. זוהר הקדוש, פרשת שמות, דף י"ז עמוד א', אני מקריא מהתרגום בעברית, תרגום הסולם. אמר רבי יוסי, עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות בירושלים של מטה, ולתאר אותה מטינופת העמים, עד שלא נשלם יום ההוא של האומות. דאמר רבי חייא, אין ממשלת האומות על ישראל, אלא יום אחד בלבד, והוא יומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא 1,000 שנים. זהו שכתוב במגילת איכה, נתנני שוממה כל היום דבה, יום אחד לבד ולא יותר. אמר רבי יוסי, אם השתעבדו יותר מ-1,000 שנים, הוא אינו על פי גזירת המלך, אלא על שאינם רוצים לשוב בתשובה לפניו. נראה גם את הזוהר הקדוש פרשת פנחס, דף רמ"ג עמוד א', לקחת נקמה מהסמ"ם, מלאך המוות, שנגע בירך שמאל די יעקב, שהוא הוד, שבו נאמר נתנני שוממה כל היום דבה, שהוא דבה אותיות הוד, מצד ההוד שהוא 1,050, נשאר בית המקדש חרב ויבש. אמר רבי שמעון, ראיה מימנה, ראיה נאמן, זהו ההוד שלך, שבו אתה חרב מנבואה שלך בשמאל. עניינו של רשב"י, כמו שצפי ל"ג בעומר, זה הוד, הוד שבהוד. ל"ג בעומר זה הוד שבהוד. וזה עניינו של הזוהר הקדוש, לתקן את הגלות שבאלף החמישי, שהיא דווקא מסיטרא דהוד, מהצד של ספירת ההוד. והתיקון הוא באמצעות הזוהר הקדוש, עליו נאמר שבחיבור הזה נצא מהגלות, כפי שהסבר לאל. אולם לצערנו ובעוונותינו, התקיימו לנו בנו דבריו הקשים של רבי יוסי, שאמר שאם נשאר בגלות יותר מ-1,000 שנים, כלומר גם אחרי האלף החמישי, כלומר אחרי שנת 1,240 למניינם, הרי שהגלות הזו היא לא מצד הקדוש ברוך הוא וגזרתו, אלא בגלל שלא שבנו בתשובה כמו שצריך. ולכן, הזוהר הקדוש זה תיקון האלף החמישי, אבל מה יהיה התיקון, תיקון נוסף על גבי הזוהר הקדוש, שהוא יתקן את האלף השישי? אז פה נדגים זאת במציאות יחס, מה היחס בין הזוהר הקדוש לבעצם לתורת רבנו נחמן מברסלב. בזוהר הקדוש, פרשת ויחיד, דף רי"ט, עמוד ב', מובא בפירוש, עכשיו כתוב בתורה מפורשת, שעל החטא הידוע של שפיכת זרע לבטלה, פגם הברית לא עלינו, אין אפשרות לעשות תשובה. וכך נאמר גם בזוהר הקדוש בדף קפ"ח, פרשת וישב, על החטאים של ער ואונן, בניו של יהודה. לכאורה, אחרי הדברים הקשים של הזוהר, שעל פגם הברית אין תשובה, אנה אנו באים, מה אנחנו יכולים לעשות? אבל לקח רבנו מסר את הנפש ואמר וכתב ברבים שיחות הר"ן, קוף אות עין א', בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית בפרט, כן וכולי וכולי, אין מועיל תשובה. אמר רבנו זכרונו לברכה שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר אין שום אדם מבין הפשט, רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה בוודאי על חטא זה, אפילו אם ירבה לפשוע חס ושלום בזה. הוא כבר מבאר בספרים הנדפסים כבר שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא, והוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בתחילה ולהתנסות שם. וכשמרחם על עצמו עכשיו אינו עושה עוד מה שעשה מקדם, הוא שבר את אהבתו, זהו עיקר התשובה. נקרא גם בליקוטי עצות ערך תשובה אות למד ג', כותב רבנו על כל עבירות שבעולם מועיל תשובה, ואפילו לאבון החמור שבתורה, שהוא מי שהוציא זרע לבטלה במזיד, חס ושלום, או כל מיני פגם ברית החמורים, חס ושלום, על הכל מועיל התשובה. ואין כוונת הזוהר הקדוש כפשוטו, כי באמת אין לך דבר שעומד בפני התשובה. כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, הוא כבר מבאר שעיקר התשובה השלמה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי צדיקי אמת ועל ידי מתוקן הכל. נגיד במילים שלנו. כלומר, אף על פי שדברי הזוהר הקדוש הם חדים וברורים, וכתוב שם שחור על גבי לבן, אין תשובה בנושא שבגרם הברית, בא רבנו בעל ההילולה, נחל הזה מקור חוכמה, ואומר, הוא קובע חד משמעית, שגם על פגם הברית יש תשובה אפשרית, ובזה תלויה גאולתנו, כדברי רבי יוסי, בזוהר הקדוש, שעד שלא נשוב בתשובה שלמה, הגאולה תמשיך להתעכב. לכן רבנו בעל ההילולה מוסר את נפשו וגילה את התיקון הכללי שבאמצעותו ניתן לתקן הכל ולשוב על הכל, ועל כך הוא מסר חייו והסתלק בגיל 38. שמעתי מרון ורבנו הרב ירם הצדיק שלום מגן עלינו שאמר שבכל יום צריך להגיד תיקון כללי, גם מי שלא פגם בברית. איך אומר? אם עובר עליך היום תיקון כללי, פרייר. אומר פרייר מי שלא אומר, כי זה תיקון כללי שמתקן אפילו פגם בברית, אבל לא, מתקן את הכל. והרבה סיפורים יש לי בנושא, אבל זה לא נרחיב כרגע. בואו נתחיל לסכם. אז למדנו שעיקר התיקון של ספר הזוהר הקדוש, עליו נאמר שבגללו נצא מן הגדול ברחמים, עיקר התיקון הזה שייך דווקא באלף החמישי, משנת 240 לספירה, כלומר תחילת השלב של האמוראים אחרי חתימת המשנה, ועד 1240 מה-13 תור הזהב, פחות או יותר הראשונים בספרד. אבל זה שייך לספירת ההוד, ספירה החמישית, אלף החמישי, כל היום דבק כנגד ההוד. וזו הסיבה שמידתו של רשב"י היא הוד שבהוד, כי הוא בא לתקן את האלף החמישי של הגלות דייקה. אולם מאחר ולא שבנו בתשובה, הגענו לאלף השישי, שהוא כנגד מידת ספירת היסוד, בו אנחנו עדיין נמצאים בגלות מחמת פגם הברית. וכאן רבנו רומז לנו שבאלף השישי אנחנו צריכים בעיקר את תיקון היסוד ולא את תיקון ההוד, וזה באמצעות התיקון הכלולי של רבנו, שרבנו עצמו הוא גילוי מחודש של נשמת רשב"י. ונראה איך רבנו מתייחס לספרו ליקוטי מוהר"ן, חיים מוהר"ן מקור י"א עוד שמ"ו. נשמע מפיו הקדוש אמר שהספר הקדוש שלו ליקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא התחלת ידי גאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאוד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאוד לשם יתברך אשר אין ארוך אליו. אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא התחלת ידי גאולה במהרה בימינו אמן. וזהו פירוש לשון של לשון השמטה, שמורנת מוסיף לתורה של הלכוך הזו, ואני מדגיש שזה דווקא התורה שהיא השער, היא המבוא, הפתח, שדרכו עשינו ליקוטי מוהר"ן, השמטה, אומר רבי בנתן. ועכשיו, ישנה אחר נובע מקור חוכמה, שאפילו העיר וקדיש מלשם עין אחית, גם כן צריך לקבל משם, וגם כבר נשמע שאמר על עצמו שהוא נהר המטהר מכל הכתמים. בספרות הסוד, בזוהר, נצח ועוד, כל אחד מהם נקרא פלג הגוף, חצי גוף. הוד זה צד שמאל, נתח זה רגל ימין. אבל הגאולה השלמה תלויה בחיבור של מידת ההוד היא רשב"י, היא מידת הנצח, שזה רבי נחמן רבנו, נצח גימטריה נחמן. אם אין קמח, אין תורה. כן, אדם לא רק תורה בנגע כמו לדבק. הוא לא מחובר לרבנו, לנצח, קמח, תיבות נחמן, גימטריה נחמן, אין תורה. ורק באמצעות חיבור הנצח וההוד, יהיה התיקון השלם של הצדיק, של מידת היסוד, שתהיה ראויה להתייחד עם המלכות. היום אנחנו יודעים יש רבנים מגדירים את עצמם רק מקובלים ומקובלים, יש כאלה שמגדירים את עצמם רק חסידים, רק חסידים, ויש כאלה שמגדירים את עצמם כמשיחיסטים. אבל הגאולה כמו ארבעת המינים, לא מספיק לולב נאה, הדס נאה, ערבה או אתרוג, צריך לחבר את כולם, לאגוד את כולם. הגאולה תלויה בסוד היחד והחיבור, חיבור תורת הקבלה של רשב"י בזוהר הקדוש עם גילוי החסידות ובפרט תורת הנחל נובע מכוח חוכמה, יחד עם כל הכיסופים והדגשת המעשה לקירוב ביאת המשיח. אני ללמוד הלכות הרבה, אומר רבנו, כי תורת הזוהר הקדוש היא הממוצע המחבר בין התורה של האלף החמישי לתורת הגאולה של האלף השביעי. ובתווך, בין האלף השביעי של הגאולה לאלף החמישי של הגלות, יש את האלף השישי, תורת החסידות, שאמר המשיח בעל שם טוב קדוש, שמתי כאתימר לך שיפו את המתוך החוצה, וזה תורת החסידות, וידעו לייחד ייחודים כמוך, וזה תורת הקבלה החסידות יחד, ואז תורתו מגן איננו. נזכה בעזרת השם ביום הקדוש, חי תשרי תשפ"ד, להתקשר ולהתייחד בבורא עולם, באמצעות נשמת הרעי המהימנה, הרעי הנאמן בעל, כן, האושפיזין, ונשמת רשב"י, נשמת רבנו בעל ההילולה, וכל הנעל באמת יזכה אותנו, גם מתוך רשב"י ורבי משה רבנו ורבי חנן לוויה, לביאת המשיח, תכף ומיד ממש, אשרינו, מה טוב חלקנו, שזכינו להתקרב לרבנו, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.